כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olo vozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון, חי באייר תשע"ז, לג בעומר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף יוד ב'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים הבאים, 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. היום הזה, לג בעומר, בשנת ג' אלפים תתפ"א, עלתה נשמתו התורה של רבי שמעון בר יוחאי לגנזי מרומים. ומאז, היום הזה, הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. בוקר טוב לכם החוגגים במירון, והנושאים תפילה ובקשה לבורא כל העולמים על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי ביום המיוחד הזה. נביא כעת מתורת רשב"י בענייני לימוד התורה. כל ברנש די השתדל במילה דאורייתא, וספותי מרחשן באורייתא, קוצ'ה בריחו חפי עלי, ושכינתי פרסה עלי גדפה, ולא עוד, אלא הוא דמקיים עלמא וקוצ'ה בריחו חדי מי, כאילו ההוא יומה, נטה שמאיה וערה. והתרגום של הדברים הללו של רבי שמעון בר יוחאי, כל אדם שמשתדל בדברי תורה וספתותיו מרחשות תורה, הקדוש ברוך הוא מכסה עליו ושכינה פורסת כנפיה עליו. ולא עוד, אלא שהוא מקיים את העולם והקדוש ברוך הוא שמח עמו, כאילו אותו יום נטה השמיים וארץ. ועוד ציטוט מדברי רשב"י, כמה איתלי לברנש להשתדלה באורייתא יממה ולילה, בגין דקות שבריחו ציית לקלהון, דאינון דמתעסקה באורייתא. ובכל מילה דהתחדש באורייתא על ידי דהאו דהשתדל באורייתא, אבי דרקי אחדה. תנן, והי שעתה דמילה דאורייתא התחדשת מפומי דברנש, האי מילה סלקה, והתעתדת כמי דקות שבריחו. דקות שבריחו נטיל להי מילה, ונשיקלה, ואתר לה בשבעין איתרין גליפין ומחכה כאן. כמה יש לאדם להשתדל בתורה יומם ולילה, משום שהקדוש ברוך הוא מקשיב לקולות אותם שמתעסקים בתורה. ובכל דבר שמתחדש בתורה על ידי אותו שמשתדל בתורה, עושה רקיע אחד. שנינו, בשעה שדבר תורה מתחדש מפי אדם, הדבר הוא עולה ומזדמן לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נוטל את אותו הדבר, הוא מנשק אותו, הוא מאתר אותו בשבעין עטרות גלופות ומחוקקות. ממשיך רשב"י ואומר, בענייני לימוד התורה, כמה חביבה אורייתא כמי קוצ'ה בריחו, דכל מן דהשתדל באורייתא, רחימו לעילה, רחימו לטאטא, קוצ'ה בריחו, אצטית לה למילולי, לא שוויק לה באי אלמה ולא שוויק לה באלמה דעתי, ואורייתא באי למלעי בי ביומה ולילה. כמה חביבה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שעוסק בתורה, אהוב הוא למעלה ואהוב הוא למטה. הקדוש ברוך הוא שומע לדברה ולא עוזב אותו בעולם הזה ולא עוזב אותו בעולם הבא, ובתורה צריך לעמול בה ביום ובלילה. זכאין אינון ישראל דקות שבריחו, יתראי בעון מכל עמין. ומגוהו רחימותה דילהון יאיב להון אורייתא דיקשות למידה אורחא דמלכא קדישא. וכל מן דהשתדל באורייתא כאילו השתדל בקוצ'ה בריחו. דאורייתא כולה שמה דקוצ'ה בריחו. ומן דעסיק באורייתא כאילו עסיק בשמו. ומן דרחיק מאורייתא רחיקו מקוצ'ה בריחו. התרגום של הדברים הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי, אשרי להם ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר בהם מכל העמים. ומתוך אהבתו אותם, נתן להם תורת אמת, לדעת הדרך של המלך הקדוש. וכל מי שעוסק בתורה כאילו ישתדל בקדוש ברוך הוא, שהתורה כולה שמו של הקדוש ברוך הוא, ומי שעוסק בתורה כאילו עוסק בשמו, ומי שמתרחק מהתורה, רחוק הוא מהקדוש ברוך הוא. אילו מספר דברים מתוך תורתו הקדושה של רבי שמעון בר יוחאי, שכדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי, לסמוך עליו בשעת הדחק. ל"ג בעומר תשע"ז, בשמחה מרובה, בטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. גם ביום הזה, ל"ג בעומר תשע"ז, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעורנו הקודם. והשיעור הזה היה בערב שבת קודש, פרשת אמור. אז למדנו את דפים קופיות וקופיות א' של מסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נציג את השאלות ולצידן את התשובות. שאלה הראשונה לדף קופיות הייתה, מה לומדים מהמילים אחות נחשון? והתשובה היא, הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה. שאלה שנייה, מה רמזו ליהונתן באומרם לו, מי הביאך אלום ומה אתה עושה בזה ומה לחפו? התשובה, שאלו ממשה באת, שכתוב בו אל תקרב אלום, ומה זה בידך ואתה פה עמוד עמדי? כל הדברים הללו נאמרו במשה, וכיצד תעשה כהן לעבודה זרה? שאלה שלישית, מה הכוונה לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה ועל יצטרך לבריאות? והתשובה, שיסתכר לעבודה שזרה לו ואינה לפי חבודו. שאלה רביעית, מניין שהבן יורש לבדו ולא הבת אמו למסקנה? התשובה, או מהפסוק ובן אין לו, שרק אם אין לו בן יורש את הבת, או מהמילה לבניכם ולא לזרחם. שאלה חמישית, מניין שבת ראויה לירש ומה אב הימינה שלא תהיה ראויה לכך? התשובה, לומדים זאת מהפסוק וכל בת יורשת נחלה. האב הימינה הייתה שכיוון שמעבירה נחלה משבט לשבט, לא תירש בעצמה. שאלה שישית, לעניין מה נצרח רבה לגזירה שווה של אחווה אחווה מבני יעקב? התשובה, לעניין איבום, ללמד שאין איבום אלא באחי מאב. שאלה שביעית, מניין נלמד שבן יורשת אמו? והתשובה, שנאמר בבת ממתות, שיורשת בית מתות, ונלמד בקל וחומר לבן. שאלה שמינית, מניין שהוא יורש את אחותו או ביתו, ובמה שונה הדבר מאימו? התשובה בתוספות שאומר, שזה פשוט, כיוון שאין הירושה נעקרת בזה ממשפחת האב. שאלה תשיעית, האם הבן קודם לבת בנכסי האם ומדוע? והתשובה לתנקם הקודם, לומדים זאת מירושת האב, ולזכריה בן הקצב, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, והבן שווה לבת. והשאלה האחרונה, מניין שאין הבכור נוטל פי שניים בנכסי האם? והתשובה, שנאמר בפסוק לא משפט הבכורה, ודורשים זאת על המוריש שמשפט הבכורה לא ולא לאישה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות לשינון, סיכום וחזרה, אשר שאלנו כשסיימנו ללמוד את דפים קוף יוד וקוף יוד א'. וכי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ל"ג בעומר תשע"ז, חי באייר תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו ביום הגדול הזה, ולימוד דפינו היומי, הלא הוא דף קוף יוד ב' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף יוד א' עמוד ב', במרכז העמוד 16 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים מן המילים והאיש את אשתו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, בין שאר הקרובים שנוחלים ולא מנחילים שמנתה משנה בתחילת הפרק, בדף קופחת עמוד א', היה והאיש את אשתו. בררת הגמרא מינה הנימילי, מאיכן למדנו את הדין הזה שהבעל יורש את אשתו ואינו מוריש לה? משיבה הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שלמדנו אותה לאל בדף קופתת עמוד ב'. נאמר בפסוק הנאמר לגבי סדר הנחלות בספר במדבר פרק זך פסוק י' א', ונתתם את נחלתו לשארו. שארו זו אשתו. אשתו של אדם נקראת שארו, שכן נאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק כ"ד, והיו לבשר אחד, ונאמר גם בספר שמות פרק חפה לפסוק יוד, שערה כסותה ועונתה לא יגרע. דורש הרשב"א משני הפסוקים הללו ששערו זו אשתו על פי הגמרא במסכת כתובות, דף ממחת עמוד א', שפרשה את הפסוק שערה כסותה, תן לה כסות לפי שערה, דיינו לפי בשרה, שלא ייתן בגד זקנה לצעירה, ולא להפך. ומאחר ששער הכוונה בשר, מביא הרשב"א את הפסוק שנאמר בו, שהאישה היא זו שנקראת בשר, שנאמר לגבי האישה והיו לבשר אחד. ולכן משני הפסוקים הללו יחד מבואר ששערו זו אשתו. והרמב"ן, שם בספר שמות פרק כ"א פסוק י', מבאר ששער בשר משמעותו הקרוב לבשרו שהיא אשתו. והריף פירש שנאמר לגבי תומת כהן בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ב', כי אם לשערו אין שערו אלא אשתו, שנאמר אל אשתו לא תקרב, שער אביך היא. הרי שהפסוק הזה מלמד שהבעל יורש את אשתו. הוא יורש קודם לכל קרוביה ואף לבן. מאחר ונתחדש שהוא יורש אותה, אף שאינו קרוב לה כשאר היורשים שהם ממשפחתה, ודאי בא החידוש הזה לומר שיש להקדימו לכל הקרובים. כך מסביר הרשב"ם. והתוספות לקמן בדף קי"ג עמוד א', דיבור המתחיל מתה, מפרשים את הטעם, משום שבנה יורש מדין קרובה כשאר קרובים, והבעל יורש מחמת שהוא שער בשרה, ואין כבשר אחד. וכשם שקודם הוא לשאר הקרובים, קודם הוא גם לבן. אומרת הברייתא, יכול שמא תאמר אף היא תירשנו, שאישה תירש את בעלה כפי משמעות הפסוק, שנאמר הוא נתתם את נחלתו לשערו וירש אותה, וניתן לדרוש ממשמעות הפסוק, הוא נתתם את נחלתו אם ימות לשערו, דהיינו לאשתו, והמשך הפסוק נדרש וירש הוא אותה אם היא תמות, אם כן נמצא שיורשים שניהם זה את זה, תלמוד לומר, וירש אותה, הוסיף הפסוק את המילה אותה כדי לומר שרק הוא הבעל יורש אותה ואין היא אשתו יורשת אותו. שאם היה כתוב רק וירש, היה משמע שהבעל והאישה נוחלים זה את זה, שכן אפשר לדרוש שהאישה יורשת אותו, ממה שנאמר הוא נתתם את נחלתו לשערו, דהיינו לאשתו, ושהבעל יורש אותה ממה שנאמר שערו וירש, דהיינו שאת שערו הבעל יורש, כפי שמבואר בגמרא לקמן, לכך הוסיפה התורה את המילה אותה, למעט ולומר שרק הוא יורש אותה והיא אינה יורשת אותו. אבל התוספות בדיבור המתחיל הוא מפרשים שהטעם הוא משום שהיה אפשר לכתוב היא ירשה. מזה שנכתב וירש אותה, משמע שבא למעט שדווקא הוא יורש אותה ואין היא יורשת אותו. ועוד, שהמילים וירש אותה לגמרי מיותרות, שכן מהמילה לשערו אפשר ללמוד שאשתו יורשת אותו כי היא שערו, וגם הוא יירש אותה מטעם זה של שערו. עכשיו הגמרא מבארת את אופן הלימוד מהפסוק. מקשה הגמרא והקרא היא לאו הכי כתיבי, והרי הפסוקים אינם כתובים כך, אלא נאמר הוא נתתם את נחלתו לשערו, ומפשטות הפסוק משמע ששערו דהיינו אשתו היא היורשת אותו, ואם כן איך נלמד מהפסוק שהבעל יורש את אשתו? מדרצת הגמרא אמר אביי תריץ אחי, כך תבאר את הפסוק, הוא נתתם את נחלתו לקרוב אליו, ואם תמות שערו דהיינו אשתו וירש אותה הבעל, ומכאן שהבעל יורש את אשתו. והביור של הדרשה של הבעיה זה כך, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק זך פסוק י' א', הוא נתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. לכך צריך לדרוש את הפסוק, יש להקדים את המילה הקרוב ולומר הוא נתתם את נחלתו לקרוב אליו, דהיינו שאם ימות הבעל יש להוריש את נחלתו לקרוב אליו ביותר שהקרוב קרוב קודם. חלקו השני של הפסוק עוסק בעניין אחר והוא מיטת האישה. יש לקרוא את המשך הפסוק כך, שערו וירש אותה, דהיינו אם תמות שערו שהיא אשתו, אז וירש אותה הבעל. בקשה רבה על האופן שבו דרש הבעיה את הפסוק, אמר רבה, סכין החריפה מפסק הקראי, הרי בדבריך, אתה כנוטל סכין חד וחותך את הפסוקים. הרי לא נאמרו נתתם את נחלתו לקרוב, אלא לשערו, והקדמת המילה הקרוב לתחילת הפסוק, ואיחור המילה שערו שנכתבה תחילה לסוף הפסוק, משנים בעצם את כל הפסוק. והריטב"א מפרש שמסרס את המילים ומחליף את האותיות באותיות שלא נאמרו בפסוק, שכן הוא משנה מה נאמר הקרוב בהי וקורא לה קרוב בלמד, וכן את הנאמר לשערו בלמד ומשנה הוא שערו בוו. ועוד פירוש, הבעיה שינה מפשוטו של הפסוק בכך שהפסוק עוסק בעניין אחד והבעיה חלקו לשני עניינים, ועוד שחיסר את האות אי מהקרוב. אלא אמר רבה, אחי כאמר כך נדרש הפסוק, ונתתם את נחלת שערו לו, כלומר תנו את הנחלה של שערו, דהיינו נחלת האישה, לבעל. והטעם שנדרש כך משום דקה סבר, סובר רבה, שאפשר לדרוש פסוק זה באופן שגורעין, מחסרים ממנו ומוסיפין עליו, ודורשים אותו. ולכן, גם בפסוק זה מחסרים את האות וו מהמילה נחלתו, ואת האות למד מהמילה לשערו, ומוסיפים אותם זו לצד זו לצרפם למילה לא, ודורשים את הפסוק ונתתם את נחלת שערו לא. ומכל מקום, רק הוא יורש אותה ואין היא יורשת אותו ממה שנאמר וירש אותה. ובא למעט שרק הוא יורש אותה ואין היא יורשת אותו. וקשה, הרי גם רבה מוציא את הפסוק מדי פשוטו בכך שהוא מחסר ומוסיף מהפסוקים, אז מה הוא יותר טוב מהבעיה? מבאר הרשב"ם שאין הכוונה בדברי רבא שגורעים ממש מהפסוק, אלא כוונתו שנראה כגורעים ומוסיפים, שכן אפשר לדרוש זאת גם בפסוק עצמו, בלא לגרוע. ויבואר הפסוק כך, ונתתם את נחלתו, תנו ירושה זו שתהיה נחלתו לשערו. דהיינו למי שאישה זאת אישערו, כלומר נחלת האישה תנו לבעל. באופן נוסף מבאר הרשב"ם, שרק העברת מילים שלימות ממקומם בפסוק נחשב כחיתוך בפסוק, אבל אותיות לבד אפשר לשנות ולדרוש. אילו הריטב"א מפרש שרק לשיטת אביי נחשב כמסרס הכתוב, שכן מוסיף אותיות שלא נכתבו, אבל לרב הדרשה רק מאותיות שנאמרו בפסוק ומשנה את סדרם. הביאה הגמרא דרשה נוספת לכך שהבעל יורש את אשתו. אומרת הגמרא, והאיתנה, דהיינו רבי ישמעאל, מייטילה מאחד דורש שהבעל יורש את אשתו מהפסוק שיובא להלן. דתניא, שנינו בברייתא, מסכת בבא קמא, דף מ"ב עמוד ב', נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק זך, פסוק י"א, וירש אותה, מלמד שהבעל יורש את אשתו, דברי רבי עקיבא. וזו הדרשה שביארה הגמרא לעיל, ונקט רק וירש אותה, ולא את שאר הפסוק שנדרש ממנו, כיוון שמכאן עיקר הדרשה. רבי ישמעאל אומר, אינו צריך לדרשה הזו, שכן אינו סובר כל לימוד שהביא רבא שגורעים ומוסיפים ודורשים, אלא דורש זאת מכמה פסוקים. והגמרא לקמן בדף קוף י"ב עמוד ב' תבאר, לשם מה הביא רבי ישמעאל חמישה פסוקים ללמוד זאת, ולא די היה לו בפסוק אחד. הרי הוא אומר, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. והסבת הבעל הכתוב מדבר. הפסוק עוסק בעברת נחלת שבט האישה על ידי הבעל, והיינו, שהזירה התורה שתנסה אישה רק לאחד משבט אביה, שכן אילו תנסה לשבט אחר, נמצאת נחלת שבטה שירשה מאביה, עוברת לשבט בעלה כשתמות וירשנה. מוכח שהבעל יורש את אשתו. במקור המילה הסבה זה ממה שנאמר בספר במדבר, פרק למדבר פסוק זין, לא תיסוב, וזה מלשון העברה. העברה על ידי הבעל היא, כגון שאישה מבנות שבט ראובן נישאה לאדם משבט שמעון, ואם אין לה אחים היא יורשת את אביה, כשתמות יירש אותה בעלה. אם כן נמצאת נחלת שבט ראובן שבאה לה מאביה, עוברת לשבט שמעון על ידי בעלה. הגמרא לקמן בדף קוף י"ב עמוד א' תקשה, כיצד ניתן להוכיח זאת מכאן? הרי אפשר לומר שהבעל אינו יורש את אשתו, אבל הזירה התורה שאם תינשא לאדם שאינו משבטה ותמות, יירשנה בנה, שאף הוא משתייך לשבט בעלה, ונמצאת הנחלה שבעלה מאביה עוברת לשבט בעלה לידי בנם. ממשיך רבי ישמעאל ודורש ואומר, עוד נאמר, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, ולכך לא תינשא אישה לאדם משבט אחר, מוכח אף מכאן שהבעל יורש את אשתו. ואומר, נאמר עוד פסוק, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, הזירה התורה פעם נוספת על הסבת נחלת האישה לשבט על ידי בעלה. ואומר, עוד נאמר בספר יהושע פרק כ"ד פסוק למד ג', ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בקבעת פנחס בנו, וכי מניין לפנחס קרקע שלא היה לו לאלעזר אביו וירשה ממנו, אלא מלמד שנשא פנחס אישה ומתה וירשה, וגבעה זו באה לו מנחלת אשתו, נמצא שהבעל יורש את אשתו. זהו ביור הפסוק על פי הדרש, אבל פשטו הוא שמיד שמת אלעזר ירשו פנחס, ולכן נקראת על שמו. ואומר עוד פסוק נוסף, יש בספר דברי הימים א', פרק ב', פסוק כ"ב, וסגוב הוליד את יהיר, ויהי לו ליהיר 23 ערים בארץ הגלעד. וכוונת הפסוק לומר ליהיר ולא לסגוב, שכן אם מדובר בקרקעותיו של סגוב, היה צריך לכתוב זאת לפני כן, כשנאמר לפני זה בפסוק, ותלד לו את סגוב. וכי מניין היו לו ליהיר ערים שלא היו לו לסגוב אביו? אלא פסוק זה מלמד שנשא יהיר אישה, שהערים האלו היו שייכים לה, ומתה וירשה יאיר. הנה מוכח מכאן שהבעל יורש את אשתו. שואלת הגמרא, מהי ואומר, לשם מה הובאו כל הפסוקים הללו ולא די בפסוק הראשון? משיבה הגמרא, הפסוק הראשון הובא כדי לדרוש ממנו ירושת הבעל, שנאמר בספר במדבר פרק ל"ו פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. וכי תימא אם תרצה לומר שאין ללמוד ירושת הבעל מהפסוק הזה, שכן בסיבת הבן קקה פתקרה, בפסוק הזה הקפידה התורה שלא תינשא האישה לבן שבט אחר, כדי שלא תיסוב נחלתה על ידי כך שבנה יירש אותה, שהרי בנה אינו מתייחס לשבט שלה אלא לשבט בעלה, אבל בעל לא ירית, אבל הבעל אינו יורש כלל את אשתו, זאת אומרת אין הוכחה מכאן שהבעל יורש את אשתו, ומסתבר גם לומר כך שבנה יירש אותה יותר מאשר בעלה יירש אותה, כי הרי בנה קרוב לה יותר. על זה אני אשיב לך תשמע, בואו למד מפסוק אחר שנאמר ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה. ואף אם כדבריך שהפסוק הראשון עוסק בעברת הנחלה לידי הבן, הרי אין צורך בשני פסוקים ללמד את אותו הדין. אלא ודאי שהפסוק הזה עוסק בעברת נחלת האישה על ידי בעלה. מכאן הוכחה שהבעל יורש את אשתו. ממשיכה הגמרא לבאר וכי תימא, אולי תאמר ששני הפסוקים הללו עוסקים בעברת נחלתה על ידי הבן. ולמה צריך שני פסוקים? כדי לעבור עליו גם בלב וגם בעשה, שבפסוק הראשון נאמרה רק מצוות עשה שתינשא לבן שבטה, ועל זה לא לוקים, ואף שמתוך מצוות עשה עצמה אנחנו למידים ויכולים ללמוד את הלב, שהרי אם צוותה התורה שתינשא רק לבן שבטה, מובן שאסור לה להינשא לבן שבט אחר. מכל מקום הדינו כאמור במסכת פסחים דף ממלף עמוד ב', שלב הבא מכלל עשה, דינו כעשה, ולא לוקים עליו. לכן בא הפסוק השני, לומר שהיא עוברת גם על לב שלא תינשא לאחר, ואם תעבור עליו תתחייב מלכות. אולי נאמר ששני הפסוקים הללו בעצם עוסקים בעברת נחלתה על ידי הבן, ושני הפסוקים נאמרו כדי לעבור גם בלב וגם בעשה. על זה אשיב לך תשמע בו ושמע ראיה מפסוק אחר, שנאמר לו תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, ואף בפסוק זה נאמר איסור עקירת נחלה, ואף אם כדבריך ששני הפסוקים הראשונים עוסקים בעברת הנחלה על ידי הבן, ודאי שהפסוק הזה השלישי עוסק בעברה על ידי הבעל, הנה מוכח שבעל יורש את אשתו. ממשיכה הגמרא ומסבירה, למה צריך את כל חמשת הפסוקים שדרש רבי ישמעאל לומר שבעל יורש את אשתו? וכי תימא אם תרצה לומר שאף פסוק זה עובר בעברת נחלה על ידי הבן, ובאמת אין בו חידוש מיוחד, אלא הוא נאמר כדי לעבור עליו שאישה ניסית לבן שבט אחר, תעבור בשני לבים ועשה, וכדי לרבות באיסורים, והפסוק הזה אינו מיותר לדרוש ממנו שהבעל יורש את אשתו. ולמרות שמבואר במסכת פסחים דף רב דלת עמוד ב' שבכל מקום שאפשר לדרוש מפסוק עדיף לדרוש דין חדש מאשר לומר שבא הפסוק להוסיף איסור על דין ידוע ולרבות באיסורים, ורק במקום שאי אפשר לדרוש איסור חדש אז אומרים שבא הפסוק לרבות באיסורים, בכל זאת מבאר הרתבה שדרשה זו שבעל יורש את אשתו חידוש גדולי, שהרי הבעל אינו קרוב לאשתו, ולדרוש דרשה מחודשת כל כך נחשב כמקום שאי אפשר לדרוש. על זה אומרת הגמרא, אשיב לך תשמע בו ושמע ראיה מפסוק אחר שנאמר בספר יהושע פרק חבדה לתפסוק למד ג' בקבורת אלעזר. נאמר שם ואלעזר בן אהרון מת והיקברו אותו בקיבת פנחס בנו. משמע שקרקע זו לא הייתה מאביו, וכי מניין לפנחס קרקע שלא בא לו בירושה מאלעזר אביו, אלא מלמד שנשא פנחס אישה ומתה והוא ירש אותה. והגבעה הזו באה לו מנחלת אשתו. הנה הוכחה שבעל יורש את אשתו. וכי תימא אם תרצה ותשאל שגבעה זאת לא באה לפנחס בנחלה מאשתו, אלא אלעזר אביו ודנסיב איתתה, אלעזר אביו נשא אישה, והגבעה הייתה שלה, ומתה האישה הזו וירתה וירש אותה פנחס בנה, והפסוק נכתב כדי ללמד שהבן יורש את אמו. ולמרות שלמדנו כבר מהפסוקים הקודמים, העברת נחלה מהאם על ידי הבן, היה מקום לומר שכוונת התורה שם לירושת הבת, שירושתה מבוארת בפירוש הפסוקים, כמו שלמדנו לעיל בדף קוף י' א' עמוד א'. ואף שאפשר ללמוד ממנה דין ירושת הבן מאמו, מכל מקום זהו קל וחומר שניתן להפריחו על ידי דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כפי שלמדנו לעיל, ולכן יש צורך בפסוק המפורש המלמד שהבן יורש את אמו, ולעולם אין הבעל יורש את אשתו. על כך אני אשיב לך, תשמע בו ושמע ראיה מהפסוק שהבאנו מספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק חב ב', וסגוב הוליד את יאיר, ויהיו לו ליאיר 23 ערים בארץ הגלעד. וכי מניין ליאיר ערים שלא היו לאביו, אלא ודאי מדובר שנשא יאיר אישה שקרקעות אילו היו שלה, והוא ירש אותה, מכאן שהבעל יורש את אשתו. וכי תימא אם תרצה לומר דעת אמנמי גם שם, אצל יאיר אחי הוא, מדובר כשבאה לו הנחלה מאמו ולא מאשתו, והפסוק מלמדנו שהבן יורש את אמו, אין לומר כך, ואם כן תרי קראי, למה לי? שני פסוקים לדרשה הזו, למה צריך? הרי כבר מהפסוק בספר יהושע, אודות פנחס, אנו למידים שהבן יורש את אמו. אלא ודאי שהפסוק הזה בספר דברי הימים נאמר כדי לחדש שהבעל יורש את אשתו. מקשה רב פאפה על הדרשה הזו. אמר לרב פאפה לאביי ממאי, מניין שכך יש לדרוש את הפסוקים? דילמה, ייתכן שלעולם אי מלך בא לא יריד, שמה נאמר שהבעל אינו יורש כלל את אשתו. וקראי שלושת הפסוקים הראשונים עוסקים בסיבת הבן כדי שנינן, כפי שפירשנו שיש לדחות את הראיה מהם ולומר שבאו רק כדי לרבות באיסורים. את הראיה מיאיר יש לדחות, שמה שהיו לו קרקעות שלא היו לאביו, לא איזה מחמת שירש את אשתו, אלא דזוון מזבן שכנעם בעצמו, וכן את הראיה מפנחס נעמי גם כן יש לדחות, דזוון מזבן שפנחס קנה את הגבעה הזו, שקבר בה את אביו ולא בא לו הקרקע בירושה מאשתו, ואין מכאן ראיה לירושת הבעל, ולפי זה לא בא הפסוק ללמד דיני ירושה, אלא לספר לנו על אושרו של יאיר. רצת הגמרא, אמר לי אביי לרב פאפה, פנחס דזוון מזבן לא מצית אמרת, אינך יכול לומר שפנחס קנה את הקרקע הזו, דאם כן, נמצאת השדה הזו שקבר בפנחס את אלעזר אביו, חוזרת ביובל למוכר כדין שדה אחוזה, שאדם קונה מחברו שחוזרת ביובל, לבעליה. שדה אחוזה שמחר אדם לחברו חוזרת אליו ביובל, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק רב דלת, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, ונאמר ויצא ביובל, ושב לאחוזתו, ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו, אלעזר הצדיק קבור בקבר שאינו שלו, וגנאי הוא לצדיק. לכן לא מסתבר שקברו את אלעזר בקרקע שקנה, אלא בקרקע שבא לו בירושה, כפי שדרשנו שבא על יורש את אשתו. ולכאורה עדיין קשה יכלה הגמרא לומר שבאמת פנחס לא ירש כלל את אשתו, אלא את אמו, כפי שאמרה הגמרא לאל, שאפשר לדחות את הראיה הזו. ולא את הראיה מיעיר יש לדחות ולומר שהקרקעות שהיו לו, ולא לסגוב אביו, היו קרקעות שקנה בעצמו. ולגבי דין זה לא שייך את חיית הגמרא שנמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו. תרץ הרמב"ן שלא מסתבר שישבח הפסוק את אושרו של יעיר ויכתוב, והיו לו 23 עיר, ובאמת אין אילו קרקעות השייכות לו לגמרי, אלא רק עד היובל. ממשיך רב פאפה ומקשה אל האימה, אולי נאמר כך, כדי לדחות את הראיה שבפסוק מדובר, לקרקע זו נפלה לו לפנחס, משדה חרמים, שדה שהקדיש אדם, בלשון חרם להשם, שזוכה בה הכהן ואינה חוזרת לבעליה ביובל, ולכן לא חשש לקבור בה את אביו, ואין לך לדרוש מכאן שהבעל יורש את אשתו. נאמר בתורה בספר במדבר, פרק ל"ו, פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד, ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה. בירה הגמרא ליל בדף קי"א עמוד א', שהפסוק הזה עוסק באישה שיורשת משני מטות, דהיינו שאביה משבט אחד ואימה משבט אחר, ומתו בלא בנים, ולכך היא יורשת אותם. וצוותה התורה שתינשא לאחד משבט אביה, כדי שלא תעבור נחלת אביה שבידה לשבט אחר, כשבעלה או בנה ירשו אותה. מסתפק אביי במשמעותו של הציווי הזה. אמר אביי סוף סוף, הרי לכאורה, אף אם היא תינשא האישה הזו לאחד משבט אביה, כפי שצוותה התורה, אקא מתעקרא נחלה משבטא דאמא לשבטא דאבא. עדיין תעקר נחלה בנישואין אלו משבט אמה לשבט אביה. שהרי אישה זו יורשת גם את אמה, ומורישה את נכסי אמה לבעלה או לבנה, שהם בני שבט אביה ולא בני שבט אמה. ממילא מסתפק אביי, האם יש לחשוש גם להכירה הזו, וכוונת התורה להזיר אותנו שלא תעקור נחלה כלל בנישואיה, או שמה לא הקפידה התורה על כך, שהרי נאמר רק שתינשא לאחד ממשפחת מטה אביה, משמע שעל מטה אמה לא הקפידה התורה. שואלת הגמרא על הספק הזה של אביי וממאי, מניין יש לה חשוש להעברת נחלתה של האם על ידי נשואי הבת לבן שבט אביה? ודיל משאי ניעתם שכבר הוסבה, שמה שונה נחלת האם שאין לה חשוש בעברתה, שכן נחלה זו כבר נעקרה משבט האם, כשהבת הזו ירשה אותה, שהרי הבת מתייחסת אחר שבט אביה ולא אחר שבט אמה, שנאמר למשפחותם לבית אבותם, ונמצא שמיד כשירשה את אמה, נעקרה נחלת אמה לשבט אביה, ואף בלא נשואיה לבין שבט אחר, כבר נעקרה נחלת אמה, וממילא אף שתינשא עכשיו לבין שבט אביה, אין כאן עקירת נחלה מחודשת משבט אמה. מבאר אביי מדוע יש מקום לספק שלו. משיב אביי ודילמה, שמה הסברה הזו שכבר הוסבה לא אמרינן, זו לא סברה נכונה, אלא אף שעברה הנחלה משבט האם לבת המתייחסת לשבט אביה, מכל מקום לא נעקרה הנחלה לגמרי, שהרי הבת עצמה חציה משבט האם, אף שאינה מתייחסת אחריה, ויש להקפיד שלא תוסיף הבת ותסב את הנחלה לגמרי, בכך שתינשא לאדם שאינו משבט אמה, ובכך תעקר הנחלה לגמרי משבט האם, ותהיה שייכת לבעלה או בנה שהם בני שבט אביה, ואין להם שום שייכות לשבט האם, ושמה הקפידה התורה אף על הסבה כזו. עכשיו רב יאמר מקשה על הספק של אביי. אמר לי רב יאמר לרב אשי, אי אמרת בישלמה, מובן הדבר אם אכן אומרים, סברת שכבר הוסבה ואין איסור בעברת נחלה זו, כי כבר הוסבה משבט האם לבת שמתייחסת לאביה. היינו, דמתוק מקרא, יהיה אפשר לקיים את הפסוק שנאמר בו לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, שכן על ידי תקנה זו לא תעקר נחלה כלל, בין בסיבת הבן, בין בסיבת הבעל, בין אם בנה ירש אותה ובין אם הבעל ירש אותה, שהרי נחלת האב לא נעקרת. שהרי הם משבטו ונחלת האם לא חששו, שהרי כבר נעקרה כשירשה אותה ביתה שמתייחסת לשבטו של אביה. אלא היא אמרת דלא אמרינן שכבר הוסבה, אלא עדיין חוששים לעקירת נחלת האם, כי מן סבא אם תינשא לאחד ממשפחת מטה אביה כפי שצוותה התורה, מה יהווה? איזה תועלת תהיה בכך? המתעקרה נחלה, הרי עדיין תעקר הנחלה משבטה דאמא לשבטה דאבא, משבט האם לשבט האב, על ידי שבעלה ובנה ירשו ממנה את הנחלה הזו, שהרי אמרת שאף שנעקרה קצת על ידה, עדיין חוששים שלא תעקר לגמרי. אם כן, איזו תועלת יש בכך שתנסה לאחד משבט אביה? אלא ודאי שלא חוששים כבר להכירת נחלה זו של האם, וממילא אין מקום לספקו של אביי. השיב לו רב אשי, ניתן לומר כפי הצד בספקו של אביי שעדיין חוששים להכירת נחלתה של האם. ובכל זאת מובן ציווי התורה. והיינו, כיוון דמנסבינן, ללגברה דאבוי משיבתא דאבוה ואימי, משיבתא דאימא, שמסיעים אותה לאדם שאביו משבט אביה ואימו משבט אימה, וכך לא נעקרת הנחלה כלל, שכן נחלת אביה לא נעקרת משום שבעלה מתייחס אחר שבט אביה, שהרי אביו משבטו של אביה, ואף שמתחילה הייתה נחלה זו של שבט אביה בלבד, ועכשיו ירש אותה הבעל שאימו משבט אחר, מכל מקום אין בזה איסור הסבת נחלה, כשם שלא אסרה התורה לאיש נישא אישה משבט אחר, זאת למרות שנחלתו תעבור לבנו, שיהיה גם משבט אמו במקצת. ונחלת אמה לא נעקרת, שכן היא בחזקת אדם, בעלה או בנה, שמתייחס גם לשבט אביה וגם לשבט אמה, כפי שהייתה הנחלה כשהייתה בידה. מקשה הגמרא, יחי, אם כדבריך שהקפידה התורה גם על נחלת האם, ולכך אישה יורשת משני שבטים צריכה להינשא לאדם שאביו משבט אביה ואמו משבט אמה, היי לאחד ממשפחת מתי אביה ואמא מבעלי, היה צריך להיות כתוב בפסוק שתינשא לאחד ממשפחת מתי אביה ואמא. מכך שכתבה התורה רק לאחד ממשפחת מתי אביה, מוכח שלא הקפידה התורה בנחלת האם, כיוון שכבר הוסבה לביתה, ואין מקום לספקו של הבעל. תרץ את הגמרא, הכתיבה אחי, אם היה כתוב בפסוק לאחד ממשפחת מתי אביה ואמא, אבי אמינה הייתי יכול לומר אפילו איפחה, שלא הקפידה התורה, אלא כשם שהיא משני שבטים, כך עליה להינשא לאדם שהוא מאותם שני שבטים. אבל אין צורך שאביו של אותו אדם יהיה בדווקא משבט אביה. אלא אף אם אביו משבט אמה ואמו משבט אביה, יכולה להינשא לו. כמה שמלן, לכך כתבה התורה לאחד ממשפחת מתי אביה, כדי ללמד שעיקר ההקפדה היא שהייחוס של בעלה יהיה כשבט אביה. וזה כדי שלא תעקר נחלת אביה לשבט אחר, שהרי הוא מתייחס בעיקר לאביו. ועדיין יש מקום להסתפק שמה הקפידה התורה שגם אמו של הבעל תהיה משבט אמה, כדי שנחלת האם לא תעקר לגמרי. ומבאר הרשב"א, מהם צדדי הספק של אביי בביאור הפסוק? האם מה שנאמר בפסוק מתי אביה זה בדווקא? יש לדייק מלשון הפסוק שעליה להינשא לאדם שהוא משבט אביה, אבל מוכח מהפסוק שלא הקפידה התורה שתהיה אמו משבט אמה, והיינו כיוון שכבר הוסבה הנחלה מהאם לבת שמתייחסת לשבט אביה, או הצד השני של הספק, שלשון הפסוק מתי אביה אינו בדווקא. ולא כתבה התורה בפירוש שתינשא לאחד ממשפחות אביה ואימה, כדי שלא נאמר שהוא הדין בהפך. ואכן עליה להינשא דווקא לאדם שאימו משבט אימה, ולא רק אביו משבט אביה. ורק מחמת כן, אין כאן הסבת נחלה האסורה, כיוון שהקפידה התורה אף על הסבת נחלת אימה לבעלה, אף שכבר כשירשה אותה הבת, הוסבה הנחלה. נסכם שוב את הדברים שלמדנו מאז ספיקו של אביי. נתבאר בפסוק וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, שמדובר בבת שאין לה אחים, שאביה משבט אחד ואימה משבט אחר. זה הכוונה מבית מתות. והם מתו והבת ירשה אותם. עליה אומרת התורה, לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה. והרי כיוון שאימה משבט אחר, נמצא שבנה או בעלה יורשים נחלה משבט אחר, ויש פה בעצם הסבת נחלה משבט לשבט. ויש לשאול שמה שם לא הקפידה התורה על ההסבה הזו, כיוון שכבר הוסבה הנחלה כשירשה את אמה. כי הרי הבת היא משבט אביה, ולא הקפידה התורה אלא על הסבת נחלת אביה. דחה אביי ואמר שלא אומרים את הסברה הזו, שכן אף שהוסבה קצת כשירשה הבת את אמה, אין לנו להסב יותר את הנחלה על ידי שהבת תינשא עם שבט אחר. שאל רב יימר את רב אשי, אם אומרים את הסברה הזו של כבר הוסבה, ולא הקפידה התורה אלא שלא תיסוב נחלת אביה, אז מובן שהיא יכולה להינשא לאחד משבט אביה. אבל אם לא אומרים את הסברה הזו, והקפידה התורה גם על נחלת אמה, כיצד יתקיים כן? והרי אם תינשא לשבט אביה, תעקר נחלת אמה, אם תינשא לשבט אמה, תעקר נחלת אביה. תרצה הגמרא וישבה את אביי, שכוונת התורה שיש לה להינשא לאיש עם הורים כמותה, דהיינו שאביו משבט אביה ואמו משבט אמה. שאלה הגמרא, הרי נאמר בפסוק לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה, ולא נאמר מתי אביה ואימא. אמרה הגמרא שיש ליישב שאם היה כתוב כך, מתי אביה ואימא, הייתה אביה מינה לומר שיכולה להינשא גם לאיש שאביו מהשבט של אימא, ואימו מהשבט של אביה. משמיע לנו הפסוק שתינשא רק לאדם שאביו מהשבט של אביה, כדי שיהיה עיקר שבטו כשבטה. זהו סיכום הדברים בספיקו של אביה. עכשיו אומרת הגמרא, לאחר ששנינו בגמרא לאל בדף קי"ב עמוד א', שהפסוקים שנאמרו באיסור הסבת נחלה אינם עוסקים בהכרח בסבתה על ידי הבעל, אלא אפשר לפרשם לגבי הסבתם שעל ידי הבן ולהרבות איסורים, מביאה הגמרא כעת ברייתות החולקות ודורשות מפסוקים אלו גם את ירושת הבעל. והתנאים של הברייתות הללו סוברים שבכל מקום שאפשר להוסיף מהדרשה איסור אחר, עדיף לעשות כן, ולא להוסיף איסור נוסף על אף שכבר ידוע לנו. כמו הכלל המבואר במסכת פסחים, דף רב דלת עמוד ב', שבמקום שאפשר לדרוש דרשה לאיסור אחר, דורשים ולא מרבים איסורים על אותו מעשה. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, בביאור הפסוק בסיבת הבן, בהסבה של הנחלה על ידי הבן, ותניא וכמו כן שנינו ברייתות המבארות את הפסוק השני, בסיבת הבעל, בהסבה של נחלה על ידי הבעל. ולמרות ששתי הברייתות דורשות את הפסוקים באופן שווה, שהפסוק הראשון עוסק בבן והפסוק השני בבעל, כמו שהגמרא מיד תבהר, מכל מקום יש חילוק ביניהם. מניין לנו שאכן בכך עוסקים הפסוקים כמו שיבואר לכמן. יש נפקמינה, האם האיסור להינשא לשבט אחר הוא מחמת הסבת הבעל או הסבת הבן? כגון באישה שאינה יכולה ללדת, האם החשש הוא רק מחמת הסבת הבן, אז היא תוכל להינשא לשבט אחר? חילוק נוסף, במקרה שהבעל סילק עצמו מלירש אותה כשוויתר על ירושתה. אם נאמר שהתורה חששה מהסבת הבעל, אין איסור להינשא לו, אף שאינו משבטה. אבל אם נאמר שהחשש הוא משום הסבת הבן, גם ניסויים אלו יהיו אסורים. אומרת הגמרא שנינו בברייתא הראשונה, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק למדבר פסוק זין, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממתה אל מתה. יש לפרש שבסיבת הבן הכתוב מדבר, כלומר, אזהרת התורה היא שלא תינשא אישה לאיש משבט אחר, כדי שלא תעקר נחלת אביה לשבט אחר, כשבנה יירש אותה, שהרי הוא מתייחס אחר שבט בעלה. שואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוק עוסק בסיבת הבן? או אולי נאמר שהפסוק הזה אינו עוסק אלא בסיבת הבעל, שחוששים להכירת נחלת שבטה, שעל ידי שבעלה יירש אותה, וזו הסיבה שצוותה התורה שלו תינשא לשבט אחר. משיבה הברייתא, כשהוא אומר בהמשך הפסוקים ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר, הרי בסיבת הבעל אמור. ודאי הפסוק הזה עוסק בסיבת הבעל. ובהמשך הגמרא תבהר מדוע היה פשוט לתנא של הברייתא הזו שהפסוק הזה עוסק בהסבת הבעל. ממשיכה הברייתא ואומרת, המה אני מקיים אם כן במה עוסק הפסוק הקודם שנאמר בו, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממתה אל מתה. הרי לא מסתבר לומר שגם הוא עוסק בהסבת הבעל, אלא ודאי שהפסוק עוסק בסיבת הבן הכתוב מדבר. ומביאה הגמרא ברייתא נוספת המפרשת שהפסוקים עוסקים גם בהסבת הבעל. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק למדבר פסוק ט', ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר. בסיבת הבעל הכתוב מדבר. איסור התורה הוא שלא תינשא האישה לבן שבט אחר, כיוון שעל ידי זה תוסב נחלתה לבעלה כשירש אותה. שואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוק הזה עוסק בסיבת הבעל, או שמא נאמר שאינו עוסק אלא בסיבת הבן, בהסבת הנחלה על ידי ירושת הבן שהוא מתייחס לשבט בעלה? משיבה הברייתא, כשהוא אומר ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממתה אל מתה, הרי הפסוק הזה עוסק במה? בהסבת הבן אמור. ואין צורך לפסוק נוסף להסבת הבן. אם כן, מה אני מקיים, כיצד ניתן לבאר את הפסוק ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר? בוודאי בסיבת הבעל הכתוב מדבר. ואכן, שתי הברייתות הללו דורשות מאותם שני פסוקים הסבת הבעל והבן. החילוק בין הברייתות הוא, מאיזה פסוק משמע יותר לדרוש? לתנא של הברייתא הראשונה פשוט שמהפסוק השני שנאמר בו ממתה למתה אחר, יש לדרוש הסבת הבעל. כפי שהגמרא תבהר לכמן, שברגע שכתוב בפסוק אחר, זה הבעל. ולכן ודאי שהפסוק הראשון עוסק בהסבה על ידי הבן, שאם לא כן, שני פסוקים להסבת הבעל, למה לי? אילו התנא של הברייתא השנייה לא סובר את הדרשה הזו שהמילה אחר הכוונה לבעל, אלא מסברה הוא מעמיד את הפסוק הראשון של ממתה אל מתה בהסבת הבן, שכן הוא קרוב לאמו יותר מקרבת הבעל לאשתו. ולכן הפסוק השני המיותר מדבר על הסבת הבעל. מבררת עכשיו הגמרא מיני לברייתא לדרוש כך את הפסוקים. מבררת הגמרא דכולי עלמא מיאת, הרי בין לתנא של הברייתא הראשונה ובין לתנא של הברייתא השנייה, מה שנאמר ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. מהי משמע? מאיכן זה מדויק בפסוק? והגמרא שואלת את השאלה הזו רק לברייתא הראשונה, ששם התנא דייק מהפסוק הזה שהכוונה לבעל. ומכוח הלימוד הזה, הפסוק השני נותר ללמד על הסבת הבן. לעומת זאת, לברייתא השנייה אין מקום לשאלה הזו, שכן התנא אינו מפרש שהפסוק הזה עוסק בהסבת הבעל בדווקא, אלא רק מחמת היותו מיותר דורשים זאת ממנו. שערי מהפסוק השני משמע לו כבר הסבת הבן, כפי שביארנו. משיבה הגמרא, סימן אמר רבא ברב שילה, היה אמורה ששמו סימן, שאמר בשמו של רבא ברב שילה, אמר קרא נאמר בפסוק ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. איש משמעותו בעל, ולכן פשוט היה לתנא בברייתא שהפסוק הזה עוסק בהסבת הבעל. כמו שנאמר במגילת רות פרק א' פסוק ג', איש נעמי, הבעל של נעמי. איש מלשון אישות. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מזה שכן תרוויו איש כתיב בהו. בשני הפסוקים נאמר איש. שהרי גם בפסוק הראשון נאמר ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. ואם כדבריך שהמילה איש משמעותו בעל, נמצא ששני הפסוקים עוסקים בהסבת הבעל, ואילו בברייתות מבואר שהפסוק הראשון עוסק בהסבת הבן. לכן מביאה הגמרא ראיה אחרת, אלא אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא נאמר בספר במדבר פרק למדבר פסוק ט' ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו. אין לשון דיבוק, אלא בין איש לאישה, כמו שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק רב ד', ודבק באשתו. מוכח שהפסוק עוסק בהסבת נחלה על ידי הבעל. דוחה הגמרא ואומרת, תרוויו ידבקו כתיב בהו, בשני הפסוקים נאמר, ידבקו, ואם כדבריך נמצא ששני הפסוקים עוסקים רק בהסבת הבעל. לכן מביאה הגמרא ראיה אחרת, אלא אמר רבא, אמר קרא, נאמר בספר במדבר, פרק ל"ו פסוק ט', כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. ולשון זו משמעותה לבעל. שעל ידי הנישואין הוא מדבק את מתהו למתה אשתו ולא על הבן. ועוד ראיה מביאה הגמרא, רב אשי אמר, אמר קרא נאמר ממתה למתה אחר, ולשון זו שייכת רק על הבעל שהוא אחר לגבי אשתו, ואילו בן לאו אחר הוא לגבי אשתו, אלא הוא נחשב כחלק ממנה, כי הבן הוא כירך אמו. אחרי שנתבהר שהבעל יורש את אשתו, מברר את הגמרא אילו סוגי נכסים הוא יורש. לגבי ירושת פי שניים בבחור אמרה התורה שדין זה נאמר רק בנכסים המוחזקים ביד האב ולא בנכסים הראויים לבוא לידו. כמו ירושה שעתיד האב לרשת ובשעת מיטתו עדיין לא ירש, שבזה אין הבחור נוטל פי שניים. ודרשו זאת במסכת בחורות בדף נ"ב עמוד א', וכן לאל בדף קח עמוד א', מהפסוק בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבחור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו. ולא בראוי להימצא. תנא כאן הגמרא בירושת הבעל, האם הוא יורש את אשתו גם בראוי או רק במוחזק? אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, אמר רבי. אומר רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן, שאמר בשמו של רבי ינאי, שאמר בשמו של רבי, ומתו בה, ויש שמתים לומר את הדין הזה, משמי דרבי יהושע בן קורחה, משמו של רבי יהושע בן קורחה, ותוספות בדיבור המתחיל ומתו מביאים שתי דעות. מי הוא אותו קורחה? אביו של רבי יהושע. לדעת רי זה רבי עקיבא, ונקרא כך על שם שהיה קרח, ואכן מצינו שבנו נקרא יהושע. רבנו תם דוחה את הדעה הזו, שכן אינו ראוי שיקראו לו כך, דגניו. לכך הוא מפרש שאין זה כינוי, אלא כך היה שמו קורחה, כמו קורח. מניין לבעל היורש את אשתו שאינו נוטל בירושתה בדבר הראוי לבוא לרשותה לאחר מיטתה, דהיינו נכסים שאינם בחזקתה בשעה שמתה, ועתידים היו לבוא לרשותה לאחר זמן, כגון שמתה אשתו ולאחר מכן מת אביה, ואם היא הייתה בחיים בשעת מיטתו, נכסיו היו באים אליה בירושה, כי אין לה אחים. נמצא שכעת, לפני שאביה מת, נכסים אלו ראויים לבוא לידה כשימות אביה, אבל עדיין הם אינה בחזקתה, וכיוון שאין הבעל יורש נכסים אלו כשימות אביה, אז בנה או קרוביה מצד האב יורשים את הנכסים הללו. אם כן, מניין לבעל היורש את אשתו שאינו נוטל בירושתה בדבר הראוי, כבה מוחזק, כמו שהוא נוטל בנכסים שמוחזקים בידה בשעת מיטתה, שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק כ' ב', וסגוב הוליד את יאיר, והיו לו ליאיר 23 ערים בארץ הגלעד. מכך שנאמר על נכסים אלו שהיו של יאיר ומשמע שלא זכה בהם מאביו, לכאורה יש לתמוע מניין היו ליאיר נכסים שלא היה לו לסגוב אביו, אלא מלמד שנשא סגוב אישה, והערים הללו היו של הוריה. מתה האישה בחיי מורישיה, כשאביה או אמא עדיין היו בחיים, ולכך נכסיהם עדיין לא הגיעו לידה, אבל ראויים הם לבוא לידה כשימותו, חגון, שלא היו להם בנים, ומתו מורישיה לאחר מיטתה, וירשה, יאיר בנה ולא סגוב בעלה. הנה מוכח שאף שבדרך כלל הבעל קודם לבן בירושת האישה, מכל מקום, במקום שהנכסים אינם מוחזקים אלא ראויים לבוא לידה, אין הבעל יורשם אלא בנה. ראיה נוספת מביאה הגמרא ואומר, כתוב בספר יהושע פרק כ"ד פסוק למד ג', אלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו. ומשמע שקרקע זו הייתה של פנחס ולא ירשה מאביו, שואלת הגמרא וכי מניין לפנחס קרקע שלא היה לו לאלעזר אביו. אלא הפסוק הזה מלמד שנשא אלעזר אישה ומתה בחיי מורישיה, שהייתה קרקע זו שייכת להם, וכשמתה לא זכתה עדיין בקרקע, אבל הייתה הקרקע ראויה לבוא לידה לאחר מיטתם, ומתו מורישיה לאחר מיטתה, והיא ירשה פנחס, וקרקע זו נפלה בירושה לפנחס בנה ולא לאלעזר אביו בעלה, והיינו כיוון שאין הבעל יורש נכסים הראויים לבוא ליד אשתו. מקשים התוספות דיבור המתחיל מתה עכשיו לאחר שהתחדש שרק הבן יורש בראוי ואילו הבעל אינו יורש בראוי, מניין לנו שבנכסים המוחזקים ביד האישה, אז הבעל קודם לבן, שמה יש לומר שכשם שהבן עדיף מהבעל בראוי, כך הוא עדיף ממנו בכל ירושתה, והוא קודם לבעל. ורק במקום שאין בן, אז הבעל יורש. תרצים התוספות שכיוון שדין ירושת הבעל נלמד מהפסוק ונתתם את נחלתו לשארו, כפי שלמדנו לעיל בדף קוף י' א' עמוד ב', נמצא שירושתו אינה מדין קורבה אלא מדין שארו, כלומר שהם נחשבים כבשר אחד. ואם כן, כשם שהוא קודם לשאר קרובים מחמת השארות הזו, כך הוא קודם גם לבן, שהרי אף הבן אינו אלא קרוב, ואילו הבעל יורש מדין שאר. שואלת הגמרא מהי ואומר, לשם מה הובאה ראיה נוספת? משיבה הגמרא, אמנם הבאנו בתחילה כראיה את הפסוק העוסק בירושת יאיר, וכי תאימה אם תרצה לדחות ולומר שנכסים אילו לא באו לו מאימו, אלא יאיר הוא דאב ונסיב איתתה, יאיר עצמו הוא זה שנשא אישה, ונכסים אילו היו שלה, ומתה האישה הזו, וירתה, ויאיר ירש ממנה את הנכסים הללו, ואם כן הפסוק אינו עוסק בדין ירושת הבעל בנכסים הראויים. תלמוד לומר לכך הבאנו את הפסוק השני שנאמר בו ואלעזר בן אהרון מת, כדי להביא ראיה שהנכסים הללו באו מאימו. וכי תימה אם תאמר שגם מפסוק זה אין להביא ראיה שכן לא מדובר בקרקע שירש פנחס מאימו, אלא מדובר דנפלה לבשדה חרמים, שדה שהחרים אדם להשם שהיא מתחלקת לכהנים, ואין להוכיח מכאן שבעל אינו יורש בראוי. לכך אמר קרא, נאמר בפסוק ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו. הלשון הזה לכאורה מיותרת, שהרי ידוע שפנחס בנו הוא. אלא נאמר בנו כדי למעט ולומר שהייתה זו נחלה ראויה לו לאלעזר לפי שהייתה של אשתו, והיא רשע בנו. ובכל זאת היא רשע פנחס ללמדך, שהבעל אינו יורש נכסים הראויים לבוא לאשתו לאחר מיטתה, אלא רק את הנכסים שהיא מוחזקת בהם. כך מסביר הרשב"ם על פי רבינו חננאל, ואילו הרשב"ם עצמו מפרש, שדיוק הגמרא הוא מלשון המשך הפסוק, שנאמר ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בער אפרים. ומשמע שהיה דין ודברים על הירושה הזו לפי שהייתה ראויה לאלעזר מכוח אשתו, והיא ניתנה לפנחס בנו על ידי בית דין לפי שאין הבעל יורש בראוי. אומרת הגמרא שנינו במשנה ובני אחות המת נוחלין ולא מנחילין. במשנה שפתחה את הפרק בדף קופחת עמוד א', הגרסה היא ובני החיות. והחילוק בין הגרסאות, האם מדובר באמת הנקבה שאז יש לגרוס ובני החיות, שמשמע שמדובר בחמה החיות, או שמדובר באמת זכר, שאז יש לגרוס ובני אחות, שמשמע שהמת הוא אח זכר שלה. כותב הרשב"ם, שגם לפי הגרסה בנות החיות, אפשר לפרש שמדובר באמת זכר, ובני אחיותיו של המת יורשים אותו. ויהיה הגמרא ברייתא מפרשת את הדין, האמור במשנה. תנא, אמר בברייתא לקמן בדף קט"ו עמוד א', שהדין האמור במשנה שבני אחות המת יורשים אותו כשאין לו בנים או אחים, וגם אמם אחות המת כבר מתה, זה דווקא שרק בני אחותו יורשים אותו ולא בנות אחות המת. אמר בתורה בספר במדבר פרק זך פסוק ח', איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. דורשת הגמרא לקמן בדף קט"ו עמוד א', כי כך שנאמר אין לו ולא נאמר אין לו, לא כתוב רק א' נון סופית, שזה מלשון עיין עליו, כלומר עיין על המת אם יש לו קרוב, ואם לאו יירש בן קרובו, כיוון שהוא בר ירח עמו הוא. מחמת כן גם בני אחות המת שמתה, אמם יורשים את המת. שואלת הגמרא למה היא הלכתה, איזו הלכה רצה התנא של הברייתא להשמיענו בזה? הרי ודאי אין כוונתו לומר שאין בנות אחות המת יורשות אותו כלל, ואף אם אין להם אחים, שרי במקום שאין בנים, בת יורשת כמו בן, כמו שיבואר לכמן. וכיוון שאין לה מת אחים ואחותו הייתה צריכה לרשת אותו, ממילא לאחר שמת האחות ללא בנים עדינו, שבנותיה יורשות אותו, ואם כן איזו הלכה באה תנא להשמיענו בזה. בשבעה הגמרא אמר אף שאישת התנא בא להשמיענו שיש לקדם, להקדים את הבנים לבנות לא רק בירושת אביהם שכתבה כן התורה בפירוש, אלא גם לירושת שאר הקירובים, וכמו שיבואר בהמשך. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את המקור שלעולם יש להקדים את הבן לבת. תני, שנה רב שמואל בר רב יצחק את הברייתא הזו כמי דה רבונה, לפני רבונה. והברייתא הזו היא ביאור המקור לתירוצו של רב ששת שכוונת הברייתא כשאמרה בני אחות ולא בנות אחות, אף שגם הם יורשות, זאת כדי להשמיענו שבנים קודמים לבנות בכל הירושות. ויש כאלו שגורסים כאן דה תני, דהיינו כביאור לתירוץ הזה. אמר בסוף פרשת ירושה בספר במדבר פרק זך פסוק י' א', ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. הפסוק הזה עוסק בירושה שנייה, כלומר, שאינה ירושת בן את אביו, אלא ירושת קרובים במדרגה רחוקה יותר. דהיינו, כל שאר הקרובים היורשים את המת מלבד בניו ובנותיו ממש. והאות וו שבתחילת הפסוק באה להוסיף את העניין האמור בפסוק הזה על העניין שנאמר בפסוק שלפניו, שעוסק בירושת הבן את אביו. ומקיש משווה הכתוב את דין ירושה שנייה שהם שאר ירושות לירושה ראשונה שהיא ירושת הבן את האב. מה ירושה ראשונה? כשם שבירושה ראשונה הבן קודם לבת לירושת אביהם. ורק אם אין לאב בנים עוברת הירושה לביתו. כנאמר איש כי ימות ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו. אף בירושה שנייה שהיא ירושת שאר הקרובים, הבן קודם לבת לירושה, ורק אם אין בנים קרובים במדרגה זו, עוברת הירושה לבנות הקרובות באותה מדרגה. אומר הרשב"ם שירושה שנייה הכוונה ירושת שאר הקרובים, כגון ירושת אחי המת ואחי אביו, שגם בהם הבן קודם לבת לירושה. הוא מבאר שאומנם לפי זה הייתה ברייתא יכולה להביא את הפסוק של ירושת אח, שנאמר מיד לאחר דין ירושה ראשונה. כנאמר, ואם אין לו בת, הוא נתתם את נחלתו לאחיו. שגם אליו אפשר להקיש כך, אלא שרצתה הברייתא להביא את הפסוק המדבר בירושה אחרונה, כדי להשמיע שאף היא הוקשה לירושה הראשונה, וכל שכן שהירושות הקודמות לה הוקשו לירושה הראשונה, אשר הן סמוכות אליה יותר מן האחרונה. ואילו רי בתוספת דיבור המתחיל מקיש מבאר, שירושה הראשונה היינו במדרגת קרבה ראשונה למת, כלומר בני המת ואחיו, שעל כולם נאמר בפסוק הראשון שהבן קודם לבת, וירושה שנייה הכוונה במדרגת קרבה שנייה למת, כלומר בני בניו של המת, אחיו ואחי אביו, שאת ירושתם למדים לכמן בדף קופתת וו עמוד א', מלשון הפסוק ובן אין לו, שהוא מלשון עיין עליו, כלומר, עיין על המת שאם אין לו בנים, ירשו בני בניו. והקש הברייתא הוא, שכשם שבירושה ראשונה בנים קודמים לבנות, כך בירושה שנייה בנים קודמים לבנות. ובכלל ירושה שנייה גם ירושת בני אחות המת. ואם אין גם בנות במדרגת קרבה זו, עוברת הירושה למדרגה הבאה כפי שיבואר בפרשת הירושה. ואם אין למת בנים ובנות ואב, ויש לאב אחות, ואחי אביו מתו וישירו בנים, בנים אלו קרובים למת במדרגה פחותה יותר מאחות אביו. וכותב הרשב"ם שאחות זו קודמת להם בירושת המת. אילו תוספות בדיבור המתחיל מקיש וכן המאירי כותבים, שוודאי בני אחי אבי המת קודמים לאחות אבי המת לירושתו. שהרי שנינו במשנה לכמן בדף קט"ו עמוד א', זה הכלל. כל הקודם בנחלה יוצא יריחו קודמין. כלומר, שאם הוא קודם לירושה לאחר, גם בניו קודמים לאותו אדם. ואף כאן, כיוון שאח קודם לאחות לירושה, גם בניו קודמים לה. והמנחת יהודה כותב, שיש כנראה טעות בגרסה ברשב"ם, כי בעצם הרשב"ם סובר כדעת התוספות והמאירי. ראיה לדבר, לכמן בדף קט"ז עמוד ב', הרשב"ם עצמו כותב בסדר הירושות, שאם אין לאחים בנים ובני בנים ובני בניהם עד סוף כל הדורות, אז עוברת הירושה לבנותיהם ובנות בנותיהם עד סוף כל הדורות, משום שבכל מקום הזכר ויורשיו קודמים לנקבה. והוא מביא ראיה מהקש של הגמרא כאן, שבן קודם לבת אפילו בירושה שנייה, ואחר כך מביא שאם אין האחים בחיים, וגם אין להם זרע עד סוף כל הדורות, או שלא היו כאן אחים מעולם, עוברת הירושה לאחיות או לצאצאיהם. הנה מבואר ברשב"ם, שגם דעתו היא כדעת התוספות והמאירי, ולא כמו הגרסה שלפנינו. ואומרת הגמרא שיש לדון דיני ירושה דווקא ביום. תני שנה רבה בר חנינה את הברייתא הזו כמי דרב נחמן לפני רב נחמן, נאמר בעניין ירושת בן בכור בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, והיה ביום הנחילו את בניו. יש ללמוד מכך שדווקא ביום אתה מפיל נחלות בירושה, והיא אתה מפיל נחלות בלילה. הבין אביי שכוונת הברייתא היא שאי אפשר להוריש בלילה. ולכן תמה על הברייתא הזו, אמר לאביי לרבא בר חנינא, אלא מעתה לדבריך, אדם דשכיב בימם האדם שלו עלינו מת ביום, הוא דיירתי לבני, רק אותו יורשים בניו, אבל מן דשכיב בלילאי האדם שמת בלילה לא ירתי לבני, אין בניו יורשים אותו, הרי לא מצאנו כן, מה הסיבה לזה? אלא מבאר לו אביי דילמה דין נחלות כאמרת, שמה הברייתא שהבאת עוסקת בדין תורה לעניין נחלות, שאם בית דין דנים למי מגיעה הירושה, אין דנים אלא ביום ולא בלילה. דתניא, שנינו בברייתא, אמר בתורה בסוף פרשת ירושה, ספר במדבר פרק זך פסוק י' א', והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, למדים ממה שנאמר חוקת משפט, שזה לשון דין. אוראה, הסתיימה כל הפרשה כולה עוסקת בענייני ירושה להיות דין, כלומר, שחלוקת הירושה אינה כסתם חלוקת שותפים, אלא יש בה את כל ההלכות כשיש, כשדנים בדיני ממונות, שצריכה להיות במעמד שלושה דיינים, וכיוון שנאמר בפרשה זו לשון ביום הנחילו, יש ללמוד מכאן שחלוקת נחלות צריכה להיות ביום. יש ללמוד מכאן לכל דין תורה שצריך להיות ביום. וזו גם כוונת הברייתא שהביא רבא בר חנינא, שדווקא ביום דנים דיני ירושה ולא בלילה. אז לדבריו של הרשב"ם מדובר כאן בחלוקת נחלות בין היורשים. ואילו תוספות מפרשים בשם רי שכוונת הברייתא שהוראה כל הפרשה להיות דין, היינו, שאם אמר האב את אופן חלוקת הנכסים בפני שלושה אנשים, הדין הוא שבעל כוחם של הבנים נעשים העומדים שם דיינים על דבריו. אם רצו, ועושים את הדין, ואין אחד מן הבנים יכול לומר, איני רוצה לדון בפניכם, אלא בפני בית דין הגדול או בית דין חשוב שבעירי. אף שבשאר דיני ממונות יכולים בעלי הדין לטעון כך. ולפי זה מובנת הראיה מרב יהודה, שתביא הגמרא בהמשך אודות שלושה שנכנסו לבקר את החולה, ואמר להם כיצד הוא רוצה להנחיל את נכסיו, יכולים לעשות דין. רבינו יונה מפרש באופן נוסף שמדובר כאן באופן שאב מצווה כשהוא שכיב מרע, גוסס לו עלינו מי יירש את נכסיו. וכדעת רבי יוחנן בן ברוקה לקמן בדף קוף למד עמוד א', שהמוריש יכול לצוות את נכסיו לאחד מאילו שראויים ליורשו, כגון בן אחד מתוך כל הבנים, או אח מתוך האחים. ועל זה אמרה התורה שצריך דבר זה לעשות ביום, כיוון שהעומדים שם נעשים דיינים ואין דנים אלא ביום. ומדברי הרשב"ם משמע, שההלכה הזו שדין תורה צריך להיות ביום נלמד מהפסוק האמור בירושה ביום אנחילו את בניו. שואל הרשב"א, הרי הדין הזה נלמד במסכת סנהדרין בדף למד עמוד ב' מכך שהוקשו ושבו ריבים, דהיינו דיני תורה לנגעים, כמו שנגעים נראים רק ביום, כך דין תורה צריך להיות דווקא ביום. ומה שנאמר בספר ירמיה פרק כ"א פסוק י"ב, בית דוד דינו לבוקר משפט. כמו שכתב הרשב"ם בעצמו לאל, שמשם לומדים את העניין שדנים ביום, תרץ הרשב"א על פי דברי הרשב"ם, שהיה מקום לומר שחלוקת ירושה אינה נחשבת דין. לכך הוצרח הפסוק להשמיע שגם חלוקת ירושה צריכה להיעשות ביום. ההלכה הזו שבברייתא שהביא רבא בר חנינא, היא כדי רב יהודה, היא מסייעת לדבריו. דאמר רב יהודה, במסכת סנהדרין דף למד עמוד ב', שלושה אנשים שנכנסו לבקר את החולה הנוטה למות ורוצה לחלק את ממונו, ומדובר בשכיב מרע שעשה קניין במקצת נכסיו שאינו יכול לחזור בו, אם רצו רק להיות עידים לדבריו ולא לדון על פי ראייתם, כותבין את דבריו וידונו בצוואתו בית דין אחר. אותו בית דין יחלק את הממון לפי עידותם. אבל אינם יכולים להיות בעצמם דיינים בדבר הזה לאחר שכתבו ונעשו עידים בדבר. הוא כתם שיבואר לקמן בדף קוף י' עמוד א', ואם עדיין לא כתבו את דבריו כדי להעיד עליהם ורצו לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו, עושים דין, יכולים לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו. ואף שלא עידו בפניהם בכל מקום יכולים לדון על פי מה שראו בעצמם. אבל שניים שנכנסו לבקר את החולה, רק כותבים את דבריו כדי להעיד עליהם בפני בית דין אחר שיחלק את הירושה, ואין עושים דין, ואינם יכולים להיות דיינים לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו, כיוון שדין הירושה הוא ככל דיני ממונות שצריכים שלושה כדי לדון בהם ואינה כחלוקת שותפים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף י"ב ממסכת בבא בתרא. היום הזה ל"ג בעומר עם שש שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה המקור הראשון שהביא רבי ישמעאל לכך שהבעל יורש את אשתו וכיצד אפשר לדחות זאת? שאלה שנייה, בפסוק ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו, מדוע אין שייך לומר שקנה פנחס את הקרקע הזו בעצמו? שאלה שלישית, אם כן, מניין לו הקרקע הזו? שאלה רביעית, מהו שדה חרמים? שאלה חמישית, בבת שאביה משבט אחד ואימה משבט אחר, כיצד תוכל להינשא באופן שלא תיסוב הנחלה? השאלה האחרונה על דף קוף י' ב', שני הפסוקים, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל, והפסוק ולא תיסוב נחלה ממתה למתה, האם הם מדברים בהסבת הבן או בהסבת הבעל? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. ל"ג בעומר תשע"ז, חי באייר תשע"ז. כאמור, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד דף קוף י' ב' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י"ט באייר תשע"ז, ונלמד דף קוף י' ג' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו ל"ג שמח, שיהיה היום הגדול הזה מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות בישועות ובנחמות, שפע ברכה ובהצלחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, נשמתו הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, תעמוד לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדינו, לגאולה קרובה לבוא במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.